זמן עסקים עם אור אליאז. שלום לכם וברוכים באים לפרק חדש של זמן עסקים, והיום אתם הורים לילדים ואתם קצת נתקלים איתם בבעיות התנהגות כאלה ואחרות, אז הפרק של היום מאוד מאוד רלוונטי עבורכם. נלי אבישי, שלום.
מה שלומך?
מה העניינים? המון תודה שהגעת לזמן עסקים, קודם כל.
תודה שאתה מארח אותי.
אז את גם מאבחנת וגם מנתחת התנהגות, נכון? שתכף נדבר על מה זה בכלל לנתח התנהגות, ואת גם מדריכת הורים מוסמכת.
נכון, גם מנתחת התנהגות מוסמכת ומדריכת הורים מוסמכת.
מדהים.
וסטודנטית ל-CBT גם, שזה טיפול קוגניטיבי רגשי התנהגות.
מעולה, אז אנחנו נדבר גם על הדברים האלה, אבל קודם, אמרת לי קודם משהו מאוד מאוד יפה על השם שלך, נכון? שזה מאוד מאוד מתקשר ככה לתחום ולמקצוע שאת עוסקת בו.
אז פעם מישהי אמרה לי, מישהי שליוויתי אותה ואת המשפחה באתגרים התנהגותיים של הילד שלה, אמרה לי, תקשיבי, יש לך נוכחות ואת מלמדת, את ממש מלמדת את ההורים, זה כאילו את מורה והפתרונות שלך יצירתיים. ואז כזה ישבתי וחשבתי מה היא אמרה, וזה מאוד מאוד החמיא לי. ואז הבנתי שנלי מורכב מנוכחות, למידה ויצירתיות, ומשם יצא הלוגו, וזה היה, זה היה ממש כיף ומדהים.
השם של האדם, מה שנקרא, זה מה שהוא, הפעם...
לגמרי.
כן, לגמרי. אז בואי נדבר קצת, נתחיל אולי לדבר על, על, על העיסוק שלך, על ניתוח התנהגות, מה זה בעצם לנתח התנהגות?
אז ככה, רקע קטן, לא התחלתי מניתוח התנהגות, לא ידעתי שהמקצוע הזה קיים, אגב, הרבה הורים לא מכירים את המקצוע, הורים לילדים על הספקטרום כן מכירים את המקצוע, מנתחי התנהגות עובדים בגנים, עובדים עם משפחות, מסייעים בעצם ללמד את, את הילדים את כל נושא התנהגות, אבל בהתפתחות תקינה לא מכירים את המקצוע. והגעתי אליו ככה אחרי שעבדתי כמה שנים, עבדתי כמה שנים כמדריכת הורים, ובעצם הייתי מגיעה לבתים של אנשים, אני עדיין מגיעה לבתים של אנשים, אני מאוד מאמינה גדולה בעבודה בשטח, אבל משהו לא הספיק לי. זאת אומרת, זה מקצוע מדהים להדריך הורים, להבין אותם, אבל באתגרים התנהגותיים אמיתיים וקשים שעליהם אני ארחיב ככה בהמשך הרעיון, הרגשתי שאין לי מספיק כלים, ורציתי להבין, רציתי להבין מה עושים כשילד נכנס להתקף זעם, רציתי להבין מה עושים כשילד פוגע בעצמו או פוגע בחברים שלו, רציתי להבין מה עושים כשיש התנהגות וצריך בעצם לעשות לה אדפטציה, צריך לעשות לה התאמה. וחיפשתי, חיפשתי, ואני מאוד אוהבת, אני מאוד אוהבת לימודים מדויקים. וגיליתי שיש את עולם ניתוח התנהגות, שזה מקצוע מאוד מדויק, למדתי בבית ברל, והגעתי בעצם בצורה כזאת מהדרכת הורים, למקצוע שהוא ניתוח התנהגות, שהוא מקצוע משלים להדרכת הורים. עולם הדרכת הורים הוא יותר רגשי, ניתוח התנהגות הוא מאוד מדויק, אני מאוד מאוד מבינה למה התנהגות מתרחשת, מה מייצר אותה בפועל, איך אפשר לשנות אותה, איך אפשר לעשות לה אדפטציה, התאמה לסביבה, ומה צריך לעשות בשביל למנוע אותה במקרים, אם נדרש במקרים קיצוניים.
מדהים, אז אנחנו גם כמובן נדבר על כל הדברים האלה בהמשך, אבל קודם הזכרת ככה במילה שאת נורא נורא אוהבת מדעים מדויקים, וזה מה שאת מבססת עליו ככה את המקצוע ואת העשייה שלך, אז בואי טיפה תספרי באמת על הדבר הזה.
אז אני אתחיל בזה שכשמשפחה פונה אליי ומסברים לי את כל מה שקורה אצלהם בבית, הם מספרים לי מנקודת מבט שלהם. נקודת מבט של ההורים היא מאוד מאוד חשובה, אבל בואו נודה בזה שהיא מאוד מאוד רגשית. הילד שלי לא סובלני, הילד שלי כועס, הילד שלי עצלן או בזבזן, אבל המילה הכי נפוצה הוא עקשן, הוא נולד עקשן. עכשיו, מה זה נולד עקשן? אני תמיד מסבירה שילדים לא נולדים עקשנים. עקשנות זה משהו שנוצר כתוצאה מהסביבה שמעודדת את זה. אני רוצה לקחת את המילים שהם אומרים ולפרש את זה בצורה מדויקת. מה זה צורה מדויקת? כשאני מסתכלת על התנהגות, אני מבינה בצורה מדויקת מה קורה איתה. לדוגמה, ילד עקשן זה כשהורה מבקש ממנו לעשות משהו והילד לא מסכים, לך למקלחת, לא רוצה. אתה חייב ללכת למקלחת, לא בא לי. אני מבקש ממך ללכת למקלחת, אני לא הולך. בפי ההורים זה ילד עקשן, אבל כשאתה מנתח את ההתנהגות, אז יש כאן בעצם התנהגות סירוב. אז אני רוצה לקחת את המילים ואת הרגשות של ההורים, לתרגם אותם נטו לעולם ההתנהגותי בשביל לתת מענה, ופה מגיע הדיוק. אני אוהבת מדעים מדויקים, וניתוח התנהגות נותן מענה מדויק בלהבין מהי התנהגות, למה היא מתרחשת ואיך אפשר למנוע אותה. אגב, אותו דבר גם CBT. CBT, אני סטודנטית ל-CBT במכללת וינגייט, ו-CBT הוא גם מדע מדויק.
אז זה באמת שוב מאוד מאוד חשוב, ואת גם מדברת על הדבר הזה שכמה חשוב לך להבחן בצורה מדויקת את כל מקרה וילד שאת עובדת אצלו, לא משנה אם מדובר בסדנאות שגם עליהם נדבר או בליווי פרטני ואישי. אז בואי תספרי קצת אולי מה זה אומר מבחינתך אבחון אישי, מה את עושה באבחון הזה, מה את בודקת, מה את בוחנת, ואיך זה בכלל מתנהל.
אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, כל עבודה שלי, בין אם היא פרטנית עם משפחה, בין אם היא בקבוצה, אני מלווה קבוצות גם של עד 8 זוגות, אוקיי? אני מתחילה בעצם מאבחון. אבחון הוא תצפית. אני רוצה לראות את ההתנהגות כפי שהיא מתרחשת בפועל, לפני שאני מחליטה ביחד עם ההורים איך לטפל בה. לדוגמה, כשההורה אומר, אני לא מצליח להוציא את הילד בבוקר לבית ספר. מה זה אומר? הייתי בתצפיות, כן, בשעות בוקר מוקדמות הגעתי לתצפיות, שראיתי שזה לא שהילד פשוט לא יורד מהמיטה, אוקיי? זה שיש בכי מאוד חזק, יש טריקת דלתות, יש צעקות, יש צרחות, יש זריקת חפצים. אז יש הבדל מאוד מאוד גדול בין משפט, אני לא מצליח להוציא אותו מהבית ספר, לבין מה שאני רואה בפועל. ולכן מאוד חשוב לי להבחן ולהבין את מה שההורים אומרים לשטח. כי אם אני מבינה שהתנהגות מסוימת מתרחשת כתוצאה מזה שההורים של ילד מבטרים לו כל הזמן, או כתוצאה מזה שהם כועסים עליו כל הזמן, או כתוצאה מזה שהוא רגיל, ברגע שהוא נכנס לבקחנות, ההורים נכנסים איתו לבקחנות, אז בעצם אין פתרון. אני מאוד מאוד רוצה להבין איך ההתנהגות הזאת נראית, לפרק אותה לחלקים קטנים, ופשוט לטפל בכל החלקים האלה בנפרד או במקביל. ואז כתוצאה מזה התהליך הוא מאוד יעיל, משום שהוא מאוד מאוד מדויק, אבל הוא גם יחסית מאוד מהיר.
הוא גם לא רק מהיר, הוא גם, שוב, גם דיברנו על זה קודם, את מאוד מאוד גם, בשיטת העבודה שלך באופן כללי, גם אחרי האבחון הזה, את עדיין מאוד מאוד מטפל בזה בצורה אישית, בתוך הבתים, זאת אומרת, לא אצלך בקליניקה או בסטודיו, אלא את מגיעה הביתה, אל הילד, אל המשפחה, רואה איך הדברים נראים, גם מחוץ לכך. אז אולי באמת, זה גם טיפול שהוא מעבר לאבחון, גם כולו כולל, את העבודה האישית הזאת.
קודם כל זה נכון מאוד מה שאתה אומר, ואני רוצה להמחיש, את משהו שאני מאוד מאוד מאמינה בו, דרך תיאור מקרה. קודם כל, כן, אין לי, אני לא מטפלת בארבע קירות, אני לא מתנגדת, אני לא חושבת שזה משהו רע, פשוט אני, כנלי אבישי, מאבחנת ומנתחת התנהגות, פועלת בדרך שונה, והדרך שונה שלי, אני חיה את השטח, תמיד חייתי את השטח. אני נמצאת שם בהתקפי זעם עם ההורים, אני נמצאת שם כשיש אלימות, אלימות עצמית, אלימות כלפי סביבה, כללות. כן, כן, אני מטפלת במקרים מאוד מאתגרים, זה בעיקרון המקצועיות שלי, זה ההתמקצות שלי, מקרים מאתגרים, שאת רובם אני מאגדת תחת צמד מילים התקף זעם, אוקיי? ואני רוצה לספר לך על מקרה מאוד מיוחד שהיה לי. היו לי כמה מקרים דומים, אבל אני בוחרת כרגע לדבר על ילד שהוא כמעט בן 5, שבעצם ההורים פנו אליי אחרי שהם היו אצל מספר מטפלים, גם דרך קופת חולים אגב. הילד כל פעם שהוא מבקש משהו והוא לא מקבל את מה שהוא מבקש, הוא בעצם נותן מכות לעצמו בראש. ובאמת שהגעתי ראיתי ילד עם פס כחול על המצח, הייתי בתצפית, הוא ביקש משהו, אני חושבת שהוא ביקש סוכריה, זה היה פשוט כבר לפני כמה זמן, וההורים אמרו לו שיש כרגע ארוחת ערב, והוא באופן ככה מיידי פשוט נתן מכה, ההורים רצו אליו, חיבקו אותו מאוד מאוד חזק, אמרו תפסיק לעשות את זה, זה פוגע. אני הבנתי בעצם שהילד בכל פעם שהוא רוצה להשיג, זה אמנם קל להגיד, אוקיי? אבל התצפית הייתה מאוד לא פשוטה, והתהליך דווקא היה מאוד מהיר, זאת אומרת תוך מספר שבועות הילד זה כבר עבר לו, גם גם בצהרון וגם בבית, אבל בתצפית עצמה ראיתי את ההקשרים ההתנהגותיים בין מה שהוא עושה לבין התגובתיות של ההורים, שזה ההבחון האמיתי. באופן מיידי ישבתי איתם, הסברתי להם מה הם צריכים לעשות. אחר כך בעקבות תצפית אני גם מייצרת תוכנית כתובה מאוד מאוד ברורה להורים, אבל אני לא מסתפקת בזה. תהליך העבודה שלי עם ההורים הוא יומיומי, כל הזמן ובשטח, גם אם אני פיזית לא תמיד מצליחה להגיע כי אני מלווה משפחות שנמצאות רחוק ממני, אני נמצאת איתם שם. אני מקבלת עדכונים, אני מקבלת דיווחים, אנחנו מדברים כל יום, אני מלמדת אותם מה לעשות, אני מוודא שהם פועלים לפי תוכנית, אני עוקבת אחרי ההצלחות, אני עוקבת אחרי שינוי התנהגותי של ילד ושל המשפחה. מה שיפה בזה, והוא גם נורא נורא חשוב, וזה סוג של טיפ להורים, אוקיי? אני יודעת כבר כמה שבועות אחרי שהתחלנו את התהליך, האם יש שינוי או אין שינוי. עכשיו, תחשוב רגע. הורים הולכים למטפל, או מישהו מלווה אותם. מלווה אותם חודש, חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, ואין שינוי. אני תמיד באה ואני אומרת להורים, תשימו לב, כל מטפל, כל תהליך שאתם הולכים אליו, צריכים להיות יעדים, צריכים להיות מטרות, וצריכים להיות פרקי זמן, שבהם אתם מבינים האם יש שינוי טיפולי או לא. הורים חוזרים אליי ואומרים, היינו אצל מטפל כזה או אחר במשך שנה וחצי, הלכנו במסגרת קופת חולים בצורה כזאת או אחרת במשך שנה. לא צריך שנה בשביל למדוד שינוי, צריך חודש, צריך חודש וחצי. תמיד כשעובדים על משהו, תמיד משהו זז ומשתנה אם עובדים עליו נכון, וזה בדיוק מה שקורה אצלי בתהליך. אני יודעת לבוא ולהגיד את היעד, את המטרה, ביחד איתכם ההורים אני בונה את זה, ואני גם יודעת לבוא ולהגיד מתי אפשר לצפות לשינוי, וזה מאוד מאוד חשוב. ככה אתם יודעים בדיוק לאיזה תהליך אתם יוצאים לדרך, למה אתם אמורים לצפות ממני או מכל מטפל אחר, ותוך כמה זמן נדרש לשינוי.
את יודעת, זה מדהים מה שאת אומרת, כי אני חושב שהרבה הורים לילדים, בטח שככה מנסים להבין ושמתמודדים עם הבעיות התנהגות האלה, בטח זה מתחיל מגילאים מאוד מאוד מוקדמים, שנתיים, שלוש, ארבע, אומרים גם כמה הילד מוכן לשתף פעולה בכלל עם תהליך הזה. זאת אומרת, שהוא יכול להיות שהוא רואה אותך, נכנסה מישהי זרה הביתה, לתוך הדינמיקה שלו עם ההורים, ופתאום היא אומרת להורים מה לעשות. זאת אומרת, כמה באמת אפשר להצליח לגרום לילד לשתף פעולה במצב כזה?
אז זה באמת אולי משהו שהייתי צריכה אני להתחיל איתו, אז אני אגיד אותו עכשיו, הוא מאוד מאוד חשוב. כל התנהגות, בעצם התנהגות היא תוצר סביבתי. תחשוב רגע, קמת בבוקר, אוקיי? קמת בבוקר ואתה כואב לך הראש, אבל אתה יודע שאתה צריך ללכת לעבודה, כי בעצם אתה בסוף חודש תרוויח כסף ואתה תרצה לעשות איתו, לעשות בו שימוש. התנהגות, לכל התנהגות יש מוטיבציה. והיא תוצר סביבתי, ההורים בעצם מגיל קטן הם אלה שמלמדים התנהגות את הילדים. אם ילד בא ובוכה, אוקיי, בואו נדבר שנייה אחת על משהו שנקרא שפת בכי, אוקיי? זה כמעט התקף זעם, זה משהו שהרבה הורים מתמודדים איתו, אם אני אביא לי גלידה, אם אני רוצה מים, גם דברים טובים הם לפעמים מבקשים מבכי. וכתוצאה מזה, כשהם מבקשים אם אתה אביא לי גלידה, ואז אמא באה ואומרת, חמוד שלי, תפסיק לבכות, בטח שאני אביא לך גלידה, הילד בעצם, הוא לא למד שהוא באמת צריך לבכות, אבל הוא כן למד שהוא יקבל את הגלידה, ואז הוא ימשיך עם שפת בכי. מה שאני באה ואני אומרת, זה שעיקר העבודה בכל הגילאים עם הילדים, זה בתוך התא המשפחתי. מה שההורים מלמדים, ההתנהגות שהם מייצרים אצל הילדים, זאת ההתנהגות שתהיה גם בבית וגם בסביבות האחרות. ולכן עיקר העבודה שלי עם ההורים, לייצר להם את התהליך ואת ההבנה מה צריך לעשות עם הילד וכלפי הילד, בשביל להפחית את כפי זעם, בשביל לעלות שיתוף פעולה, הענות, שינה, להכין שיעורי בית, כל הדברים האלה הם התנהגות. ואני ממש מלמדת את ההורים, אחרי שראיתי בתצפית מה קורה ואני מבינה מה קורה, אני כותבת ממש תוכנית מסודרת, ואני מלמדת את ההורים, כך שהעבודה שלי נכון להיום, בעיקר בגילאים הקטנים, היא עבודה נטו עם ההורים. כי כשיוצאים החוצה ומתבססים רק על מקצוע חיצוני פעם בשבוע, וחוזרים הביתה שוב לאותם התקפי זעם. הולכים לשחות, הולכים לטפל באמצעות בעלי חיים, שאגב שני המקצועות האלה מדהימים, אבל הם צריכים לבוא כהשלמה למה שנעשה בבית, כי כשחוזרים הביתה ויש התקף זעם, וההורים לא יודעים מה לעשות, והתקף זעם הזה ימשיך וימשיך וימשיך. ולכן העבודה שלי עם ההורים, ולא, כרגע לא עם הילדים, עם ההורים, וזאת העבודה האמיתית, ושם אני רואה את השינוי.
אז את בעצם אומרת, אנחנו צריכים לעבוד עם ההורים, לשנות את ההתנהגות של ההורים, את הדרך שבהם הם מקבלים את ההתנהגות הזאת של הילדים, נכון. כדי להביא את השינוי הזה להורים.
הבנת אותי מצוין, זה בדיוק העניין. לא משנה איך תסתכל על זה, בסופו של דבר, העוגן של הילד, זה ההורים שלו וזה המשפחה שלו, וזאת הסביבה המסיבית העיקרית שממנה הילד לומד. ואם הילד בא ואומר אני רוצה סוכריה, ואמא אומרת לא תוכל לקבל סוכריה לפני ארוחת ערב, וילד מפרק את הבית, אוקיי? וראיתי את זה מול העיניים שלי בתצפיות. ובשיא של ההתקף זעם, אמא אומרת לעצמה, למה לי להתמודד עם זה ועוד בגלל סוכריה? בוא כך סוכריה, עזוב אותי בשקט, אין לי כוח, היה לי יום עבודה קשה. בגלל סוכריה אני אריב איתך? ונותנת לו בשיא של ההתקף את הסוכריה, או שמבטיחה לו הבטחה אחרת.
אז מה הוא מבין מזה?
אז מה הוא מבין מזה?
שצריך לעבור התקפי זעם.
שצריך לעבור להתקפי זעם. עכשיו תחשוב רגע, זאת התניה שנוצרת באופן מאוד מאוד מהיר, בעיקר אצל הקטנים ומלווה אותם גם לגילאים גדולים יותר. תחשוב רגע על סיטואציה אחרת. לכת בבקשה תסדרי את החדר, אומרת אמא לילדה שלה בת 8.5 לפני שבועיים בתצפית. אני רואה בפנים של הילדה איך היא מתכוננת להתקף זעם, זאת אומרת זה משהו שאמא מרוב תסכול ומרוב קושי שאני כל כך מבינה אותו, היא לא רואה את זה, אבל אני מסתכלת על ההתנהגות, אני נמצאת שם, ואז אני רואה בפנים של הילדה, לא, טריקת דלתות, ואז צרחה מאוד מאוד חזקה, אין לי כוח לבקשות שלך. ואז האמא פונה אליי, ואז היא אומרת לי, את רואה עם מה אני מתמודדת? אני לא מגיבה, כי אני לא מתערבת בתוך התצפית, אני רוצה לראות דברים כמו שהם, בשביל לנתח אותם. ואז, אתה יודע מה הייתה התשובה של אמא לבת?
מה?
כל יום, אותו סיפור, אותו סרט, עדיף שאני כבר אנקה בחמש דקות את החדר שלך, ואת מחר לא מקבלת טלוויזיה. אחד, ויתור פר-אקסלנס על סידור החדר, זאת אומרת, מה הסיבה שהיא מחר תנקה את החדר, אם כל יום היא מקבלת את אותו המשפט, ובסוף אמא היא זאת שמסדרת את החדר, ואגב, אתה חושב שהיא לא קיבלה טלוויזיה היום למחרת?
בטח שהיא קיבלה.
בוודאי שהיא קיבלה, כי היה בידוד, ואין משהו אחר לעשות. אז כל הנושא של לכי לחדר, אין טלוויזיה, אין מחשב, אתה לא יוצא עם חברים, כל הדברים האלה הם לא עובדים. מה שעובד זה שלושה דברים, ופה טיפ נוסף ממני. לבחור דרך, להחליט, אני תמיד אומרת את זה בסדנאות שלי ובהרצאות שלי ובוובינרים שלי. קודם כל מחליטים שאין התקפי זעם. עכשיו זה נראה פשוט, לא בא לי התקפי זעם, אבל זה לא מספיק שלא בא לי התקפי זעם. צריך להחליט שהם לא יהיו בבית, כי כשמחליטים החלטה זה כמו להחליט החלטה על דיאטה, אני מהיום שומרת, לא מיום ראשון, אוקיי? מי שמחליט באמת באמת יש לו תוצאה, זה אומר שהוא מחויב לתהליך, אז קודם כל ההחלטה הזאת היא סופר סופר חשובה. דבר שני, אם ביקשת משהו או שאמרת משהו לילד שאתה מאמין בו, זאת אומרת או תלכי לסדר את החדר או לא תוכל לקבל סוכריה, תעמדו מאחורי זה, אל תפחדו מהילדים שלכם.
תתאמו עמדות גם בין ההורים, נכון? כי יש הורה שאומר נכון, ככה, או הורה נכון. שאומר ככה.
אבל תזכרו שבסוף ההתנהגות של הילדים היא מראה של משהו שלימדנו אותם. אז אם לימדנו משהו לא נכון, בואו ניקח אחריות, בואו נלמד אחרת. וכן, אני בעד לבחור את המלחמות, אוקיי, יש הרבה אומרים, הורים שאומרים, אני בוחר את המלחמות. אבל תבחרו את המלחמות לפני התקף זעם, לא לבחור את המלחמה שלה, לתת לו את הסוכריה בשיא של ההתקף. תחליטו מראש, ביקש סוכריה, תתנו לו, אין בעיה. אבל אם החלטתם שלא, זה לא. אז אם ככה אני עושה איזשהו סיכומון קצר, אז אני באה ואני אומרת שלושה דברים מאוד חשובים בעיניי. התנהגות היא תוצר סביבתי. הסביבה היא זאת שמעודדת התנהגות, בין אם היא התנהגות מאתגרת, בין אם היא התנהגות חיובית, אוקיי? מעודדת זה לכאורה נשמע מילה חיובית, אבל כשאנחנו מזינים את ההתקפי זעם ונותנים להם מוטיבציה, אז אנחנו מעודדים את זה. אז זה דבר אחד, אז צריך מאוד מאוד לשים לב לעניין הזה. דבר שני, אם אתם רוצים באמת שלא יהיה לכם התקפי זעם, תחליטו שאין התקפי זעם. אל תפחדו, אל תפחדו מעלאת הכל, כי תחשבו רגע שאם לימדנו את הילדים שלנו משהו מסוים והם שמים לנו מראה על מה שלימדנו, אז צריך לעצור רגע ולהגיד, לא לימדנו טוב, לא לימדנו נכון. מה עושים? אם אמרנו לא זה לא, אם אמרנו לסדר אז לסדר, אם אמרנו להפסיק משהו אז מפסיקים משהו, ולא לפחד. ויש לי עוד משפט אחד שאני תמיד אומרת אותו להורים, ואני מאוד מאוד מאמינה בו, כל התנהגות ניתנת לשינוי. ועבדתי עם מספיק, ואני עדיין כמובן עובדת עם מספיק משפחות, שפשוט לא האמינו. לא האמינו, היו קצת עבודים בדרך, היו עייפים, וגם השנתיים האחרונות הן מאוד מאוד מעייפות בגלל העניין של הקורונה, אבל ברגע שעושים סדר להורים, מה לעשות, איך לעשות, בעקבות מה לעשות, שאגב את כל זה נותן לי תצפית, נותנת לי תצפית, תהליך מאוד מאוד מסודר, ברגע שעובדים בצורה מסודרת, עובדים בצורה עקבית, הדברים מסתדרים בצורה מדהימה, ותוך פרק זמן מאוד מאוד הגיוני.
מדהים, אני חושב שבאמת זה יכול להציל הרבה מאוד הורים שסובלים כל יום, מדי יום באמת, אם זה כמו שאמרת, הקורונה באמת גם גרמה להחרפה של הרבה מאוד בעיות התנהגות, לא רק אצל ילדים, גם אצל מבוגרים, כל אחד והבעיות שלו. אבל בואי נגיד גם משהו מאוד חשוב, שלא הגדרנו אותו בתחילת השיחה, ואולי כדאי שנעשה את זה, מה זה התקף זעם מבחינתך?
הקצפת, הקצפת.
לגמרי, שזה אנחנו פה.
קודם כל, התקף זעם זה היעדר יכולת רגשית להתמודד עם סיטואציה מסוימת. כמו שאמרתי קודם, ילד מבקש משהו, ההורים אומרים לא, יש לו קושי להבליג ולהתאפק, קושי אמיתי, שאגב זו תכונה שהיא מאוד מאוד חשובה והיא תכונה נרכשת, להתאפק ולהבליג בעקבות זה שאמרו לו לא. יש ילדים שבאים ואומרים אוף איזה בסה, מקבלים את זה, אפשר לגמרי להבין את הבסה הזאת, אבל זאת התקשורת הנכונה, זאת התקשורת האמיתית. ויש ילדים שבעקבות הלא יכולים לעשות דברים מאוד מאוד קיצוניים. אז מעבר לעובדה שזה קושי רגשי להתמודד עם תוצאה, ההתנהגות, התגובה הם קיצוניים, צעקות, צרחות, לשכב על הרצפה, לפגוע בעצמך, לפגוע בסביבה, לפגוע ברכוש, לטרוק דלתות, כל אלה הם תוצאה התנהגותית של התקף זעם. אבל התקף זעם עצמו הוא בעצם קושי רגשי להתמודד עם סיטואציה. סיטואציות כאלה יכולות להיות סיטואציות לימודיות. ילד לא מצליח במשהו, פתאום הוא נכנס לאטרף. ילדים שמשחקים בטלפון, במחשב, משחקים משותפים, ואחד הפסיד. ההפסד הזה, הקושי להתמודד עם הסיטואציה הזאת, הוא מאוד מאוד קשה לו, הוא לא מסוגל להתמודד. ילד שמבקש משהו ולא מקבל, חזרנו על זה כמה פעמים. ילד שמתקשה במטלה מסוימת, יש ילדים שאשכרה מתקשים בלסדר את החדר. לא רק שהם לא רוצים או מאיזושהי סיבה אחרת, הם מתקשים, וצריך להבין למה הם מתקשים, וצריך ללמד אותם אחרת. בסופו של דבר, התקף זעם, זה קושי רגשי להתמודד, אבל התוצאה ההתנהגותית שלו היא תוצאה לא פשוטה, גם כלפי הילד וגם כלפי הסביבה.
לגמרי, מאוד, מאוד קשה ומאוד גובה מחיר, אני חושב, מאוד קשה, בטח מההורים, לא רק שהילד מרגישים שלא לא יכול להתקדם, נכון? כי אם הוא קשה לו באמת בלימודים, הוא מבטא את זה דרך התקף זעם, אז הוא גם מאוד מתרגז, וגם זה משפיע על כל הבית, וגם הוא לא מצליח להתקדם בלימודים, שזה בתכלס מה שאנחנו רוצים לעשות.
זה תמיד ההקשרים, אוקיי? הרבה מאוד פעמים ילדים עם התקפי זעם, זה ילדים שיש להם מעט מאוד חברים, או יש אפילו משהו קצת יותר קשה בעיניי, זה שהקבוצת חברים שלו, קבוצת שווים שלו, היא מאוד דומה לו, שגם להם יש התקפי זעם, וגם להם יש קושי בלהתאפק ולהבליג, אוקיי? אז תחשוב רגע, אם בסוף זאת קבוצת השווים של הילד שלך, אני לא בטוחה שזה מה שההורים היו רוצים.
זה משהו שגם נהיה נורא נפוץ היום, נכון? כאילו הרבה מאוד ילדים ככה מוצאים את הדרך שלהם להתמודד עם הדבר הזה. אולי זה עניין של חינוך, אולי זה מסיבות אחרות, אבל זה משהו שקורה המון.
נכון, נכון מאוד. אני אגיד משהו שאולי ככה תרים גבה, אולי ההורים אחרים ירימו גבה. הכל מאוד מונגש היום להורים. זאת אומרת, שאני נכנסת לבתים של ההורים ואני שואלת מה הסדר יום, אז הילד חוזר מהגן, חוזר מהבית ספר, הוא מתיישב מול הטלוויזיה, הוא מתקלח, הוא משחק, הולך לארוחת ערב, ונכנס למקלחת והולך לישון. אז אני באה ואני שואלת, איפה המטלות, איפה האחריות, איפה סידור תיק, איפה הכנת שיעורי בית? אין שיעורי בית. אוקיי. איפה, לסדר קצת כביסה, בגילאים קצת יותר מתקדמים, איפה הביצוע של הדברים? זאת אומרת, הכל מאוד מונגש להם, אנחנו מנגישים להם הכל. כשאין דרישות, אין התקפי זעם. פתאום כשעולות הדרישות, הילד לא רגיל, כי לא לימדו אותו מגיל קטן, כי מעולם לא דרשו ממנו שום דבר, פתאום כשעולות דרישות בגילאים קצת יותר גדולים, ההורים מגלים פתאום התקפי זעם. אז גם זה משהו שחשוב שתשימו עליו לב. תבקשו מהילדים, אל תפחדו, הכל בסדר, צריך לדרוש מהם בשביל שהם יוכלו ללמוד.
לגמרי. בואי נדבר גם על עוד מה שאת עושה. דיברנו קצת על האבחונים האישיים ועל העבודה האישית והליווי האישי שאת עושה. אני רוצה שנדבר גם קצת על סדנאות. נכון שאת מעבירה סדנאות לפי גיל, בקבוצות קטנות, עם אותו אבחון אישי שאת נותנת גם בליווי האישי, וככה עוזרת להורים שמתמודדים בסוף עם מצבים דומים, איזשהו קבוצה שבאמצעותה הם יכולים גם לשפר את המצב וההתנהגות.
אז נכון מאוד, כשיש קבוצת הורים עם קבוצת ילדים באותו גיל, לדוגמה הורים של כיתה מסוימת, אוקיי? או הורים של כיתת גן מסוימת, או קבוצה בכלל ככה עם ילדים באותם גילאים, אני מלווה קבוצות קטנות עד 8 זוגות, אבל מה שמיוחד בסדנאות שלי, גם הם, חלק גדול מהם הוא בשטח. כי קודם כל אני לא מתחילה שום תהליך, לא פרטני ולא קבוצתי, בעצם בלי לעשות את האבחון, בלי לעשות את התצפית. כך שאני עובדת גם בקבוצה, בצורה יחסית פרטנית כמעט עם כל זוג. אני מכירה כל זוג, אני מכירה התנהגות של הילד, אני מכירה את ההתנהגות של ההורים. אני כן בוחרת את הנושאים בכל סדנה כזאת של 4, 5 ו-6 מפגשים, אני בוחרת בהתאם לצרכים שעולים מאותה קבוצה, אז אני מתחילה מתצפית של כל אחד בקבוצה, אני נותנת את התכנים, אני מלמדת, בין שבוע לשבוע, בין מפגש למפגש, ההורים מיישמים כל מה שהם לומדים, ואני במעקב על היישום שלהם, הם שואלים שאלות, אני מוודא שהם מיישמים ולא נשברים, אבל גם את הסיום של הסדנה אני סוגרת בצורה פרטנית, כל אחד מההורים מקבל ממני מפגש פרטני, אישי ומיוחד, בשביל להבין מה עדיין לא נפטר, איפה יש לנו קצוות וזנבות, אולי יש להם עוד שאלות, או עוד כל מיני דברים נוספים שהם רוצים לדעת. אז מתחילים מפרטני, מסיימים פרטני, עם דגש מאוד אישי בין המפגשים ובתוך המפגשים.
מדהים, זה נשמע מעולה, וככה, באמת לקראת סיום, את יודעת, אני חושב שכל הורה שהקשיב לשיחה הזאת, קיבל הרבה מאוד טיפים וכלים וידע, ורעיונות שהוא יכול ליישם כבר היום עם הילדים.
והבנה.
של הבעיה לגמרי.
של הבעיה והבנה שכל התנהגות ניתנת לשינוי. אל תוותרו.
מעולה. אז אולי באמת ככה לסיום, עוד איזשהו טיפ, משהו שאת רוצה לומר ככה להורים שמקשיבים לנו?
3 סיבות עיקריות להתקפי זעם. בקשות שאתם מבקשים מהילדים והם לא בהיענות, כי הם לא רוצים או לא יכולים לעשות אותם. כשאתם מסרבים למשהו לילדים, או כשלילדים יש קושי להתמודד עם סיטואציה מסוימת. אם תחלקו את 3 הנושאים האלה, תשימו לב אצלכם בבית, בעקבות מה בעיקר עולים התקפי זעם אצלכם, וברגע שתדעו לשים את הנקודה המדויקת, אתם גם, אני סומכת על זה שתוכלו לתת את המענה הראשוני, אבל תהיו עקביים, בכל מה שתחליטו לעשות. עקביות מייצרת רוגע ומייצרת תוצאה וביטחון של הורה להמשיך לעשות את מה שהוא צריך.
מדהים, אני חושב שזה מילים מעולות לסיים איתם את, את הפרק שלנו, היה באמת, באמת מרתק. נלי אבישי, את גם מאבחנת וגם מנתחת התנהגות מוסמכת וגם מדריכת הורים מוסמכת. נלי תקשורת אמיתית, אתם יכולים לחפש בפייסבוק, במספר הטלפון, הכל יהיה כאן בתיאור של הפרק.
נלי תקשורת משפחתית אמיתית.
בואי נגיד את זה שוב.
כן.
מעולה, אז אני חושב שזו דרך ככה מעולה ומילים מצוינות לסיים איתם את הפרק הזה. היה לי תענוג לדבר איתך נלי אבישי, גם מאבחנת, גם מנתחת התנהגות מוסמכת וגם מדריכת הורים מוסמכת. נלי תקשורת משפחתית אמיתית, אתם יכולים לחפש בפייסבוק, במספר הטלפון שנמצא ממש כאן בתיאור של הפרק. גם סדנאות, גם ליווי אישי וגם ליווי בזום וייעוץ בזום. המון המון תודה נלי.
תודה רבה לך שהערכת אותי.
תודה רבה ותודה גם לכם. נתראה גם בפרקים הבאים. יאללה ביי. רוצים להיות חלק ממשפחת זמן עסקים ולהציג את העסק שלכם? השאירו פרטים בלינק שנמצא בתיאור.